שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ונדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
זה נשמע נכון.
זה הפעם ה-242 שאנחנו עושים את זה.
242, מספר פרק שהוא גם פלינדרום.
אני חושב שזה היה שיר של רש. זה יהיה רלוונטי בהמשך הפרק, העובדה של שירים של רש.
1-2-2-1 אני חושב.
אה, זה אלבום, כן. למי שרוצה להאזין לפרקים הקודמים.
פלינדרום או אניגרמה?
פלינדרום.
פלינדרום.
כן. כאילו זה גם וגם.
כן.
בכל אופן, למי שרוצה להאזין לפרקים הקודמים, יש די הרבה מהם כאמור, אפשר למצוא אותם, אנחנו מעלים כל שבוע ביום חמישי לדף הפייסבוק שלנו, חפשו... שורה שנייה באמצע עם אביעד ותום, או פשוט שורה שנייה באמצע, תמצאו אותנו שם, אנחנו מעלים אותם דרך שני מקורות, דרך ארכיון האינטרנט, internetarchive.org, ודרך פודבין, שירות החזקת הפודקאסטים, ובעזרת פודבין אנחנו עכשיו באופן רשמי גם באייטונס.
תקווה שנהיה יציבים שם גם.
כן, איפה שמאוד מאוד עוזר לנו אם אתם עושים רייטינג, אפשר לדרג כל פרק או את הפודקאסט בכללי, וריוויו מוסיף לזה אפילו יותר. ואם אתם נהנים אז גם בפייסבוק לייק שייר וכל הדברים האלה.
כן, פייסבוק זה המקום הראשון שבו תמצאו את הקישור.
נוסף על כך, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, אנחנו עושים גם דברים אחרים. אביעד לדוגמה כותב.
אני כותב בלוג, נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק. אתה כותב בכל מקום.
אני כותב בעיקר במולטיברסיטי בימינו, זה באנגלית, multiversity.com, אתר ביקורות קומיקס, ומדי פעם לכל מיני בלוגים אחרים, גם כן בעיקר בענייני קומיקס.
סייצת משהו מעניין לאחרונה?
ואני בטוויטר בעת תום שפס ולא דברים מאוד משעממים, בעיקר תחזיות אובדן.
אז מה ההבדל בין זה לבין טוויטר של אחרים?
מה ההבדל בין זה לבין הסרט שנדבר עליו? אבל לפני שנגיע לסרט...
די גדול.
לפני שנגיע לסרט הראשון, השבוע אביעד האזהרה הקבועה שלנו.
הולכים להיות פה ספוילרים לשני הסרטים. כן. אתה ידעת את זה. כן. לא הרס לך כלום עכשיו.
Ready spoiler one, אפשר לומר.
אז על מה אנחנו הולכים לדבר?
אנחנו הולכים לדבר על... My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. Let me take you on a trip around the world and back. People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to really sit still. But they stay because of all the things they can be. Ready Player One.
שחקן מספר אחת. דוד קריבושה ולא יודע.
סרטו של סטיבן ספילברג על פי תסריט של זאק פן וארנס סליין. קליין.
הוא יהודי
לדעתי. שמבוסס על הספר Ready Player One של ארנס קליין. גם כן דורגם לעברית שחקן מספר אחד. ובסרט משחקים טי שרידן, אוליביה קוק, בן מנדלסון, לינה וייף, טי ג'יי מילר, סיימון פג, מרק ריילנס.
כי זה סרט של ספילברג,
וזה סרט של ספילברג מהשלוש שנים
האחרונות. מק ריילנס וטום הנקס,
המוזות החדשות שלו.
כן.
בכל אופן, הסרט, Ready Player One, הוא סיפורו הטרגי של נער שנולד עם רגל אחת שארוכה ב-30 סנטימטר מהרגל האחרת. ואתם חושבים שאני צוחק, אבל הפוסטר הראשי של הסרט... שגם הפך לקריכה המחודשת של הספר, מראה מכל הדברים שקורים בסרט הזה, כל הביבופים ומפלצות ורובוטים ענקיים, את השחקן הראשי שרידן, קופץ על מין כזה מדרגות מאולתרות, סולם מאולתר, עם רגל אחד שבבירור ארוכה ב-30 סנטימטר מהרגל האחרת.
הייתי אומר שזה תקעת פוטושופ, אבל זה די בבירור איור. אז אני לא יודע מה הולך פה.
זה הפוסטר הרשמי.
יש פוסטר יותר מוצלח.
זה הפוסטר הרשמי, זה מה שאני מוכר בחנות עכשיו, בחנות שאני עובד בה, עותקים מהספר הזה.
כולם כך. חנות ספרים מוכרת ברחבי הארץ.
סטימצקי.
אוקיי, אני לא רציתי לעשות פרסומת.
אז כן, אני בליתי לעצמי נרטיב אלטרנטיבי לסרט שבו, כל הזמן אנחנו לא רואים את זה, אבל יש לו רגל אחת יותר מדי ארוכה, והוא נאבק בזה, וזה סיפור מלא השראה.
כן. על מה הסרט באמת?
ובכן, בעתיד, 2045.
זה למעשה בעתיד.
כן. בכל אופן, אנחנו בעתיד, פוסט-אפוקליפטי, סמי-גנרי, דמיינו את עולמות הסייבר פארק של שנות ה-80, רק מוקרן קצת יותר קדימה.
ובטריילר פארק.
כן, בגלל מחסור בדלק, אני מאמין שדלק מסגנון טירס.
סירופ טירס, יותר דיוק. סיית, הניסיון לעשות פה איזו אמירה די נשמע כמו בדיחה. אנחנו עוד לא עברנו לדלק טירס.
זה כתוביות הפתיחה, כבר מתחילים עם הבדיחות. בכל אופן, רוב העולם נמצא במשבר כלכלי, ולאנשים אין תקווה, אין עתיד לעתיד שלהם.
אין עתיד, אין חלום.
כן, הדבר הכי שישר לעשות זה לברוח לעולם המציאות המדומה הגדול מכולם, האואזיס. אונטולוג'יקלי,
אנתרופיק,
סנסורי, אימרשן. זה בסוג הדברים שהם חשבו על השם קודם, ואז הם בנו אחורת האקרונים.
אף אחד לא משתמש ב... זה כמו עוד שם שמשתמשים קוזן בראשי התיבות שלו.
והאיש שבנה את האואזיס הוא אחד, ג'יימס אלידיי, מין כזה ממציא סמי גאון, סמי אוטיסט כנראה, שנפטר לפני כמה שנים, ואמר בעת פטירתו שהוא השאיר לאנשים את האוצר הגדול, את האיסטר אג, שמי שמוצא אותה יוכל לזכות בחצי מיליון, סליחה, טריליון דולר.
עשה את זה במקרה יצא בסוף השבוע של חג הפסחא.
ולשלוט בכל המניות של החברה שמנהלת, אתה מזיז מה שהופך אותו כנראה לאדם הכי חזק בעולם?
או לווילי וונקה.
האדם הכי חזק בעולם כאמור. וכדי למצוא את האוצר הזה צריך למצוא קודם שלוש מפתחות, מה שהוביל קבוצה שלמה של, אתה יודע, חלק מהאוכלוסייה שמבלה את זמנו בנסות למצוא את המפתחות האלה. עד היום אף אחד לא הצליח למצוא אף אחד מהם, אבל יש נער אחד מיוחד, נער אחד שהטבע חנן אותו ביכולת לדעת פרטי טריוויה משנות ה-80.
למעשה, הטבע חנן אותו ביכולת לחפש, לעשות חיפוש מידע.
כן, וייד וואטס, וכמו שהוא אומר בנריאציה האינסופית של הסרט הזה, היי, זה כמו שלדמויות בקומיקס יש כזה שמות שהם אליטרטיביים, אתה יודע, פיטר פארקר וקלארק קנט וברוס בנר, אז כזה, לי קוראים וייד וואטס, זה כמו גיבור על, אבא שלי קרא לי ככה כי זה כמו גיבור על.
זה יותר גרוע, אבל כי הוא, לאחר מכן הוא ממשיך ואומר, אלא שההורים שלי מתים. גם של פיטר פארקר.
גם של ברוס וויין. טכנית גם של קלארק קנט.
כן.
כאילו הורים מתים זה סימן ההיכר מספר אחת.
לפחות הביולוגים, כן.
למעשה, אם הוא היה ממשיך...
הוא חי אצל דודה שלו, הוא בדיוק כמו פיטר פארקר.
אם הוא היה ממשיך ואומר, אז הרגתי את ההורים שלי כדי שאני יכול להיות באמת כמו גיבורי על זה, אוקיי, זה היה נותן לסרט טוויסט, אבל טוויסט נהדר.
לא, אנחנו בשתי הדקות הראשונות של הסרט כבר נתפקנו לו את הצורה.
כן. בכל אופן,
נגיעו לנו עוד הרבה דברים כאלה.
כן, הוא בעולם הווירטואלי ידוע בתור פרזיבל עם זי.
כן.
כן.
או בקיצור זי.
והוא רוצה לזכות באוצר הזה.
הוא נקרא פרזיבל אגב, למי ש... פרזיבל זה האביר מהשולחן העגול, שהלך לחפש בעצמות הגביע הקדוש, ולמקרה שלא ידעתם את זה, זה בסדר, הסרט אומר לנו את זה.
כן. למה שתדעו דברים?
אני לא יודע, תום, שהשם שלך הוא במקרה בדיוק כמו... משהו יותר טהור, יותר פשוט ונאיבי.
ואני צד אחברים.
ואתה צד אחברים.
כשהורים שלי נולדו,
אני לא רוצה... אני נמתות שהוא עם תת, אגב. כן,
כן. Fuck that guy. בכל אופן, החבר הכי טוב שלו זה H, שהוא מין כזה דמות ענקית סטייל, אתה יודע, first person shooter space marine כזה.
כן.
עם mid section מגניב שנפתח ונסגר.
וגם מכונאי מאוד, כן, מוצלח.
מאוד מכונן, ויש לו שני חברים שהם חבר'ה יפנים, אחד מהם הוא נינג'ה ואחד מהם סמוראי, כי...
יפנים? Because Japan.
כנראה, אם כי הם, כשקוראים להם יכולים להגיע לאיפה שהוא גר באוקלנד, זה אוקלנד?
זה קולומבוס אוהיו.
קולומבוס אוהיו, סליחה, למה?
אנו, כל ארצות הברית.
קולומבוס. הם יכולים להגיע מהר מאוד, אז הם כנראה לא יפנים? אבל אחד מהם,
כן, יפנים. כן,
אבל יש להם מבטא כאילו יפני.
אחד מהם מגולם בידי כוכב ג'יי פופ יפני.
ויודע, והוא נינג'ה, בעולם האמיתי, כאילו אפילו לא בעולם
דווקא הסמוראי.
כן.
הנינג'ה זה השני.
זה מאוד מוזר, אבל בסדר. אמרנו נתפוקים.
אל תשכח שנינג'ות לא מפחקים.
והוא מהר מאוד מתאהב בוחרה בשם ארטמיס.
ארטמיס היא אלת הצייד, אני יודע שלא ידעת את זה, אבל הם אומרים.
כן, שגם כן מנסה להשיג את האוצר הזה. המטרה שלה זה לעצור את תאגיד הבינלאומי IOI בניהולו של בן מנדלסון, ממשיך פה את הקטע שלו בלגלם נבלים שהם כזה, אתה יודע, המניה כזה שאתה רוצה להביא לו אגרוף לפנים.
הסרט הקודם שראיתי אותו הוא גילם את המלך ג'ורג'
אני ראיתי אותו לאחרונה בסטאר וורס רוג וואן, איפה שהוא היה מנהל אימפריאלי.
זהו, אני ראיתי אותו ברח לי השם של הסרט.
ראית אותו בברח לי השם של הסרט. סרט נהדר.
שנייה.
בכל אופן.
לא, באמת. שנייה. נו. אני ראיתי אותו בשעה אפלה. שם הוא גם גילם את מנהיג האימפריה. כן. קצת פחות אפלה, אבל תלוי את מי שואלים.
כאילו, אם אתה שואל את ההודים...
כן, הם די סמכו לקבל
עצמם. אני די בטוח שאם אתה שואל את ההודים, כולם היו החברה הרעים בסרט ההוא.
ואגב, טי-ג'יי מילר בתפקיד טי-ג'יי מילר.
כן, אתה רוצה להביא לו כפה.
זה די מה שהוא עושה בחיים.
אז בכל אופן, יום אחד, אחרי שנים של ניסיונות, באתגר הראשון שכאמור אף אחד לא עבר, שהוא מרוץ, פתאום לווייד וואטס יש רעיון גאוני. מה אם במרוץ הזה שכולם נופלים בו במקום לנסוע קדימה, אני אסע אחורה. וזה השלב שבו הסבלנות שלי נשברה, זה 10 דקות לתוך הסרט?
לא, קצת יותר.
נכון, כי הם מבלים המון זמן בלהסביר את העולם הזה. הם לא מפסיקים. הסרט הזה מסביר את עצמו למוות.
אולי קצת תסביר להם מה קורה באואזיס, מה הרעיון?
יש מיליון עולמות וירטואליים.
זו מציאות מדומה.
זה סייבר ספייס.
כן, זו מציאות מדומה שבה יש המון משחקים, כל אחד בוחר לעצמו את האבטר. זה מלא ברפרנסים תרבותיים ש...
לדברים שוורנר ברדרס יכולים לקנות. כאילו, לא תראו שם דמויות של דיסני, בוא נגיד ככה.
לא, אבל יש בטמן, יותר מפעם אחת.
לא, זה של וורנר.
כן, אני אומר, יש... את זה דיסני עדיין לא קנו.
דיסני קנו את ה-WWE יומיים לפני שאנחנו מקליטים.
באמת?
כן.
אז כל הסרטים של ג'ון סינה עכשיו
דמרין, דמרין 2, לא דמרין 3, זה עם דמיז במקום.
אני די בטוח שהגיעו כבר לחמש או משהו.
יכול להיות. הגרסה מחודשת של לפריקון עם הורנסוואגל, המתאבק הנמוך קומה.
אוקיי.
לא ידעת שזה קיים.
לא, אז סטפני מקמני עכשיו דיסני פרינסס.
כן.
טוב לדעת.
כן. אז בכל אופן, יש... אתה יוצר עצמך אבטר, ואתה משתמש בו כדי להשיג מטבעות שאפשר לתרגם אותם כנראה לכסף בעולם האמיתי. כנראה, לא ממש ברור לנו. נגיע לזה.
זה כמו ביטקוין, אף אחד לא יודע איך זה עובד.
אבל אם אתה מת, אם אתה מת בעולם הווירטואלי, באחד האתגרים המשחקים, אתה מאבד את כל הציוד שלך ואתה מתחיל מאפס.
אז למות,
כן, אז למות שם זה נזק כלכלי חמור להרבה אנשים.
כן, מצד שני, זה די מאוד אנשים לקנות דברים, כי אם אתה צובר וצובר, אז נורא קל למות שם, כאילו זה, okay. אתה מספיק שתיפסד במשחק אחד.
וזה, עוד פעם, הבניית עולם של הסרט הזה היא פשוט לא טובה. ואני אתחיל מהסוף, כרגילי, אם אתם שואלים אותי אם לראות או לא לראות, אני אגיד, את זאת אומרת, אם מזג האוויר בחוץ משתפר, אבל עדיין לא אופטימלי, האולם קולנוע יכול להיות מאוד מאוד נעים.
יש שם מזגן.
כן, אני ראיתי את זה בלב הטמפרטורה שם תמיד לטעמי.
אני ראיתי בסיימא סיטי.
פעם לא קרה מדי, פעם לא
קרה מדי.
זה סרט מענה, אתם יודעים, הוא עובר בכיף, יש כמה רגעים שהם מאוד מאוד יפים, כי זה סטיבי, אתה יודע, גם 70 שנים לתוך מעגל חייו, האיש יודע לביים אקשן יציב, וסצנות מלאות אפקטים, ולשמור על המצלמה רוב הזמן בצורה
של... חלק מהזמן הוא לא כל כך הצליח.
כן, חלק מהזמן הוא יותר, די... מנסה יותר מדי.
זו בעיה אחרת שיש לי עם הסרט.
כן, אבל...
אני אמנה אותה בעתיד.
אבל... אז אתם יודעים, זה בסדר, זה מהנה לצפייה, אבל לא יותר מזה, אבל זה סרט כל כך מטומטם, ובניית העולם של הסרט היא איומה ונוראית. אני לא קראתי את הספר, אל תגידו לי בבקשה, בספר זה היה אחרת, כי זה לא מעניין אותי, אנחנו באנו לדבר על הסרט.
ורק נסיין, בספר הרבה דברים היו אחרת. זה...
כן, לדוגמה, היו,
דפ... היו... מאוד מאוד
לדוגמה היו דפים עם אותיות עליהם, במקום טי שרידן, הכוכב של הסרט, סרט אחד שאתה מאוד מאוד אוהב, סרט אחד שאתה מאוד מאוד שונא, אני חייב לציין.
אני אהבתי את מד, איפה הוא עוד היה?
הוא, ההופעה הראשונה שלו הייתה בעץ החיים. כן.
סרט, בוא לא נגזים, זה הייתה אומנותי.
זה הייתה ההופעה הראשונה שלו, מד הייתה ההופעה השנייה שלו. הם פשוט לקחו אותו לפי מה שהבנתי בחיפוש, אתה יודע, אחרי, לא ילד שחקן, הם פשוט אמרו, בוא ניקח ילד טקסני אמיתי.
אבל זה מתרחש באוהיו.
מה, עץ החיים?
לא.
אני מדבר על עץ החיים, כאילו, זה כזה. לפי מה שהבנתי, המשפחה שלו הייתה כל כך מנותקת, כאילו הוא היה בדיוק ההפך מווייד וואטס, כשטי שרידן לורק לעץ החיים, הוא לא ידע מי זה ברד פיט.
וואו.
כן, משפחה מנותקת, אתה יודע, אף דה גריד, ההפך.
אז מד די מבוסס על הפגישה האמיתית שלו עם מתיו מקונאי, שהוא לא ידע שזה מתיו מקונאי.
אז בכל אופן.
כן, וואו.
מה שאני מנסה להגיד, בסרט הזה, הכסף הווירטואלי הזה זה משהו שיכול להיות מתורגם לכסף אמיתי, ואנחנו יודעים את זה, כי התאגיד המרושע, מה שהוא עושה, הוא מחזיק אנשים ב-Debaters Prison, ממש סטייל לונדון הוויקטוריאנית, של הם יכולים לקנות את החוב שלך, ואז להחזיק אותך ולהכריח אותך לעבוד ולייצר מטבעות בעולם הווירטואלי.
איך קוראים לתאגיד המרושע הזה?
IOI.
IOI, זה מזכיר לי איזשהו מספר.
101?
לא, משהו אחר. כן, 101, כן. מצטער, זה, אין פה שום תחכום.
כואב לך. IOI. אז, ואתה יודע, אז אנחנו רואים את טי שרידן כבר במרוץ הראשון שלו, אתה יודע, הוא גונב, הוא לוקח מטבעות מכל מיני אנשים שהתפוצצו, והוא
עדיין... צריך להתחיל מאחורה כי חסר לו דלק.
לא, 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 אבל אני מנסה להבין את הקטע של איך זה עובד, כאילו הוא חי בחיים אמיתיים בטריילר פארק שבנוי בערימת טריילר פארקים, שזה מסוג הדברים שזה, אוקיי, זה רעיון ויזואלי מגניב, מי טרח להרים אותם אחד על השני?
אני מאמין שזה היה איש עם המנוף.
למה, כאילו...
בעולם שבו הכלכלה מתמוטטת, האיש עם המנוף הוא זה שמצליח.
כאילו, עברנו מקרה מקס הזוהם בין את ההתמוטטות הכלכלית לאיך שהעולם הזה מתואר, אבל...
שמע, אנחנו לא סיימנו את הכהונה הראשונה של טראמפ, לך תדע איך זה מוביל.
זה מה שאני רוצה להגיד, הוא לוקח את הכסף הזה, מה הוא עושה איתו? כאילו, הוא יכול לקנות עם זה משהו בעולם האמיתי או לא?
מן ברש שכן.
ומה, אגב, העולם האמיתי, מה הוא עושה בעולם, הוא בן כמה?
18.
הוא סטודנט?
לא.
הוא עובד?
לא.
מה הוא עושה כל היום, כאילו?
הוא חי בטריילר פארק אצל דודה שלו, הוא פיטר פארקר, אמרנו.
כן, עוד פעם, אבל כאילו, אנחנו לא יודעים שום דבר על החיים שלו מחוץ לעולם הווירטואלי הזה.
כי אין לו חיים מחוץ לעולם הווירטואלי, איזה הרעיון המתוחכם.
אבל
זה לא מתוחכם.
ואגב, העולם הווירטואלי הזה, שעוד פעם, לא עובד לטעמי, אני חייב לשאול, העולם הזה בנוי בצורה כזאת שבה פעילות פיזית מתורגמת, בעולם אמיתי מתורגמת
לתנועה.
כן, אז אתה צריך ללבוש חליפה עם קסדה וכפפות, ואני אגיד, אוקיי, אז העולם הווירטואלי הזה לא תקף לכל בן אדם שהוא נגיד מרותק לכיסא גלגלים?
אני חושב
או למישהו שיש לו, אתה יודע, בעיות מוטוריות?
הם אמרו שיש דרכים להתגבר על מגבלות פיזיות, לדוגמה פסנה שאתה זז עליו.
אבל אתה צריך לרוץ על הפסנה, כאילו הרגליים שלו זזות. זה נראה כאילו אמור פשוט לשמור עליו במידה מסוימת של כושר. מה,
יש, בכל העולם הזה יש שתי מדינות, ארצות הברית ויפן. אתה לא שומע על אף אחד ממדינה אחרת בעולם.
בדיוק,
אין... אני לא חושב שהם חשבו על... לא, רגע, סליחה, יש בריטי אחד. סיימון פג משתתף בו.
אף אחד לא חשב על שום דבר, זה מה שאני אומר, הבניית עולם של הסרט הזה... היא נוראית, וזה מוזר, כי ממשיכים להסביר לך את הסרט שוב ושוב, זה כזה, התאגיד עושה כך וכך, אוקיי, מתוקף איזה סמכות, זה עולם סייברפאנקי באמת, שבו התאגיד יותר חזק מהמדינה, אז איך זה ששוטרים מגיעים לקראת סוף הסרט ועוצרים את ראש התאגיד, כאילו בן אדם פשוט, כי לאורך כל הסרט, הוא שולח את הכוחות הפרמיליטרים שלו לשוטט ברחובות ולראות ולצוד באנשים, ועד סוף הסרט עוצרים אותו כאילו כלום, תחליטו.
זה משל שום דבר שקיים בעולם האמיתי.
כן.
אולי דיסני, אני לא יודע.
לא, אבל כאילו, אני מוכן לקבל את המשל הזה, אני מוכן לקבל את הרעיון הזה, אבל תשקיעו בזה מחשבה.
אתה רוצה שאני אעשה רשימה של כל הדברים שמציקים לי פה?
לא, לא, לא. אוקיי, בסדר. תמשיך, כן. אני התלוננתי עכשיו
זה מאוד, זה מאוד ארוך, אבל אני אתחיל מהדבר הכי ברור. ציינו את זה. כולם בעולם הזה שותפים לאובססיה של ג'יימס הלידיי לתרבות סוף שנות ה... שנות ה-80 ושנות ה-90, סוף המאה ה-20, זו התקופה שבה הוא גדל, וזה הגיוני שהוא יהיה אובססיבי לגבי זה, כי הוא בן אדם שמילולית חי חלק מהזמן בעלת הגג של ההורים שלו. זה הגיוני שזה יהיה המפלט שלו, והוא הכניס המון מזה לתוך אואזיס. אבל כאמור, אנשים שנכון לזמן הקלטת הפודקאסט הזה, לא נולדו עדיין, לא אמורים להכיר כל כך טוב את כל זה, ועוד יותר... לא אמורים להיות תקועים בעבר, הם אמורים להוסיף דברים משלהם. הסרט עצמו, חלק גדול ממנו נעשה באנימציה. אואזיס מוצגת כעולם אנימציה, וזה מאוד מוזר כי האנימציה הזאת נראית כאילו היא נוצרה ב-2008, במקרה הטוב. היום יוצרים אנימציה גם בסרטים וגם במשחקי מחשב, בקונסולות, מה שלא יהיה, אפילו באפליקציות הטלפון אתה יכול למצוא אנימציה יותר דומה למציאות מזה.
זה גם מאוד לא ריאליסטי, כי אין אף אחד שהוא אשכים ענקיים או סמל נאו-נאצי.
אנחנו לא מדברים עכשיו על מייקל ביי. ברוך שזה יהיה, של האבטר שלו יהיו אשכים ענקיים, כן?
אני חושב שהאבטר שלו יהיה זוג אשכים ענקיים.
כן.
שמתנגשים ומתפוצצים.
שיורים כסף.
איי, מייקל ביי, האיש שיכניס לסרט שלו מדרגים את המילה, אני נמצא ישירות מתחת לאשכים. למפסעה, סליחה, אני מדייק. בתסריט הקלאסי של Transformers 2 Revenge of the Fallen.
אני לא רוצה לדעת מה הם עושים עם זה. לא שיש משהו רע בזה. אבל הסרט כן מראה לנו שאפשר ליצור מאוד בקלות גרפיקה שנראית כמו חיקוי של העולם האמיתי. אז למה כל האנשים האלה כל כך נמשכים למשהו שהוא נראה כאילו הוא במקרה הטוב יצא לפלייסטיישן 3? ואנחנו מדברים על 2045, בטוח נעשו הרבה קפיצות טכנולוגיות שמאפשרות חוויה יותר קרובה למציאות, ועם זאת, כדי לחוות את זה, אנשים בסרט עדיין משתמשים במשקפיים כמו היום, הם צריכים באמת כאמור להפעיל פיזית את הדמויות במקום לשלוט בהן בצורה ש...
ניסיונות לעשות וירטואל ריאליטי. אני זוכר מכשאני הייתי לדעת המשחקים האלה שאתה שם,
כאילו, עכשיו
זה מצליח. אנשים שמשחקים משחקי מחשב 99% מהזמן, עדיין אתה יודע, יש להם שלט ביד. הם לא מרגישים צורך לשים כפפות וזה, דבר ראשון, כי רוב הסיכויים שכמות מטורפת של אנשים ייפגעו מזה. אתה יודע, אתה מנסה להביא בעיטה מסובבת למישהו, אתה תיפול ותשפור את הקרסול.
שאני רוצה, אני אעשה את ההזדמנות הזו כדי להמליץ על ערוץ יוטיוב שאני אוהב שנקרא Gaming Historian. זה בחור שכבר כמה שנים מעלה לפחות פעם בחודש קטע שבו הוא מדבר על משהו מההיסטוריה של הקונסולות, ספציפית הוא בעיקר מתמקד בנינטנדו וסגה, המלחמות ביניהן. דבר אחד שהוא באמת שוב ושוב מציין זה שאחת הטעויות הקשות ביותר שחברות עושות זה ממשק מסובך מדי. ואוזיס זה ממשק מסובך מדי בשביל משהו שיוצא ב-2045. עוד עניין, דיברנו על האקשן בסרט, אני חושב שיש סרט בעיה קשה בזה שהוא מציג את המשחקים כאילו הם סרט. זאת אומרת, אני לא מדבר על קטעי מעבר שנראים כמו בסרט, או חוויה שגורמת לשחקן להרגיש כאילו בסרט, אנחנו צופים בסרט, אנחנו לא רואים משחק עכשיו. וזה משהו שגרם לי לפחות מאוד להרגיש איזה פספוס, כי אני לא מבין מה פרסיבל ואייץ' וארטמיס וכל אלה, להבין מה בעצם הם עושים, מה ההשפעה שלהם על העולם סביבם. זה דברים, כל מיני, IOI, ארגון רשע שבעצם רוצה לנצח במשחק כדי להשתלט על אואזיס ולהשתמש בה בתור שטח פרסום. ראית בסרט הזה חברה אחרת שמפרסמת? יש שלט ענק שכל הזמן מראה פרסומות למוצרים של IOI. אין בכל הסרט הזה שום רמז לקיומה של חברה אחרת. הם לא צריכים שטח פרסום נוסף, הם כבר משתמשים בעולם האמיתי בתור שטח פרסום, וסביר להניח שהם יכולים למצוא כל מיני פרצות כדי להכניס את הפרסומות שלהם גם. כאילו, וייד וואטס קונה את החליפה שלהם עם הכסף שהוא הרוויח באואזיס. זה כל מיני דברים כאלה.
חליפה שהבונוס העיקרי שלה לאיך שאתה מתחיל במשחק זה שתרגיש את הכאב בצורה יותר נוראית כשיורים בך.
אגב גם.
זה כזה, למה שמישהו, זה לא משפר את כאילו, לא. זה אולי שאתה נותן לך חוויה יותר אימרסיבית, אבל אם אתה מתחרה הדבר האחרון שאתה רוצה זה יותר הסחות דעת.
נכון.
רגע, למה שאתה
לא רוצה לחוש כאב כשאתה משחק, אתה רוצה ליהנות מזה. אני לא מדבר אפילו על חוות נאמנות הזאת שיש להם. שבשלב מסוים ארטמיס נלקחת לשם, וכדי להתחמק הם מודיעים על הדרך המאוד מתוחכמת לצאת משם. יש מעלך פאנל, תושיטי ידיים למעלה, תפתחי את זה ותזיזי את הידית.
בתוך התא.
כן.
המנעול הוא בתוך התא.
ואנשים של IOI מסתכלים ואומרים, היא חכמה, היא צריכה להתחמק. לא, היא לא חכמה, אתם טיפשים. וגם אבא שהיה טיפש שהוא לא הצליח להיות על זה בעצמו ולצאת משם, וכל האנשים שם טיפשים כי הם לא חשבו אפילו לרגע פשוט להרים ידיים שנייה.
תרימו את הידיים באוויר, חבר'ה.
היא לא בחורה גבוהה, היא די, היא כאילו, הגובה שלה הוא אפילו אולי מתחת לממוצע.
אבל אביעד.
והיא מצליחה להגיע לזה בלי להיעזר בשום דבר.
אביעד, מה שחשוב לזכור פיזית על אוליביה קוק בתור, לדמות קוראים אוליביה קוק, לשחקנית קוראים אוליביה קוק ולדמות קוראים סמנתה קוק.
יצירתי. לא, אבל אוליביה קוק זה עם אי בסוף, סמנתה קוק בסוף.
בכל אופן, הדבר הכי חשוב לזכור על הדמות הזאת, כי דבר ראשון, כי היא בחורה בסרט המשחק המחשב, אביעד היא מזוויה, היא לא רוצה שתראה אותה. כאילו, היא לא רוצה שווייד וואץ יראה את הפנים האמיתיות שלה. הוא לא יהיה מוכן, יש לה כתם לידה קטן על הפנים המושלמות של אוליביה קוק.
כן, ולצורך העניין אגב, גם לאבטר שלה יש כתם כזה. כן.
ג'יסס, חבר'ה, נו באמת.
זה הדבר שהכי הפריע לי, בכל.
כאילו, הרבה דברים הפריעו לי, זה אחד מהם.
עד עכשיו אני דיברתי על חורים בעלילה, זה דבר שהפריע לי ברמה העקרונית. הסרט למעשה מציג, יש כאלה שבו H מדבר על זה שאתה לא יודע אם היא באמת, איך היא באמת נראית, יכול להיות שהיא בחור ששוקד 140 קילו בשם צ'אק, וזה רמז מטריון לזה ש-H בעצם החבר הטוב של, של וייד, הוא בעצם
בחורה,
אישה.
כן.
כן. שחוץ מזה בדיוק מה שהיית מצפה.
אם מדברים בשנות ה-80, כן. זה אשכר כאילו רגע בשנות ה-80, כן. A girl?
A girl gamer?
כן.
אבל זה הרגע שבו הסרט באמת היה יכול, ופה אני כן תולה את האשמה בסטיבן ספילברג, הוא יכל לומר, אוקיי, בואו נראה שבאמת המשיכה של פרסיבל לארטמיס היא לא רק בתוך המשחק, אלא להראות שבאמת יש להם סיכוי להיות ביחד בעולם, בעולם האמיתי, בואו לא נגרום לשניהם להיראות כאילו הם יצאו עכשיו מתוך קטלוג סייד. אוקיי, טי שרידן הוא אולי לא החתיך הכי גדול בעולם, אבל
הוא בחור נהל, בגושר טוב, כן.
אבל כשאנחנו מגלים איך, איך ארטמיס נראית במציאות, היא נראית בסדר גמור. היא לא, אין לה שום סיבה אין לה שום סיבה באמת להתבייש, ואיך שנראית חוץ מהכתם נידה הזה שבחינות, כאילו... לא, אפילו לא כזה מורש.
ראית את הגרסה האחרונה לפנטום האופרה עם ג'רד באטלר?
שבו הפנטום נראה כמו ג'רד באטלר?
כן, כן. כאילו יש לו קטם קטן אחד על הפנים, וכזה, לא, אני מזוויע, ואני כזה.
אתה לא מזוויע, אתה פשוט בוחר סרטים כאילו, לא טובים. כן, יש חכירת סרטים לא טובה.
המשחק שלך מזוויע, השירה שלך מזוויע, כן. אגב, כאילו, מי חשב שג'רד באטלר מתאים לשחק במחזמר?
ג'ול שום אחר. כן.
כן.
a bad credit card.
די.
אבל באמת, הייתה פה הזדמנות לקחת כל הרעיון הזה שהוא מתאהב בארטמיס בזכות מישהי, ואז זה עוד לנו שבמציאות היא אולי לא כזאת יפה, אולי לא כזאת רזה, אולי לא כזאת אישה.
או שהיא לא רוצה להיות ברומן איתו, כי היא עסוקה בנסות להפיל את התאגיד המרושע.
לא, אני אומר, אם כבר הולכים על הקו הזה, שלפחות באמת יראו משהו עם המסר הזה של, כי ה... הסרט אומר שבאמת המציאות היא הדבר הכי חשוב. אוקיי, תנו לנו דוגמה שלה במציאות, שבה אנחנו לא מסתכלים רק על המראה החיצוני שלה, אלא על האופי שלה. נגיד, משהו שפחות יעודד אותה ללכת עם מכנסונים. וכן, אתה צודק, גם היא יכלה פשוט לומר, היא לא באמת מעוניינת בך.
אין לי זמן לזה, עוד פעם, אני עסוקה בלעשות להפיל את התאגיד המרושע.
אבל לא, היא פשוט...
היא דמות יותר מעניינת ממנו, כי הוא פשוט...
אבל היא נופלת לתבנית הכי סטנדרטית.
וזה מקשר אותנו בחזרה למה שדיברת על הקטע של כולם מבססים לתרבות שנות ה-80. הסרט הזה לא היה צריך להיות של סטיבן ספילברג, כי... אין לו חוש ביקורתי מספיק לחבל ביצירה הזאת. ומה שהתסריט הזה צריך, מה שהסיפור הזה צריך, זה מישהו כמו, מי בימה את רובוקופ?
את רובוקופ, וואו. אתה כן. מחזיר אותי, יכול, כן. פול ורובן.
כן, מישהו כמו פול ורובן, שיסתכל על הסיפור הזה, על עולם שלם, עולם וירטואלי שלם, שבנוי כדי להחזיק, אתה יודע, את הדורות של העתיד, במוד של סגידה זה... לשנות ה-80.
הוא עשה את זה, זה נקרא Total Recall.
הבנתי שאל עושה כדו משחקי כאילו... מחשב, לא ראיתי את זה.
לא יודע, זיכרון גורלי זה די...
לא, אבל יש לך כל הסיפור של הסרט ועל דור שלם של ילדים חדשים, ואתה יודע, פרסיבל אומר בתחילת הדרך, אנחנו הדור האבוד, כן, זה מה שקרו לנו, שהעולם היחיד שיש להם גישה אליו, כאילו העולם היחיד שבו יכולים להגשים את החלומות שלהם, הוא עולם שבנוי ספציפית על חזון של איש זקן ועל מה שהוא אהב כשהוא היה ילד.
כן.
ואין שום רמז ביקורתי ל... מה קורה כשאתה יודע, אין לצעירים אופציה להביע את עצמם, שכל, אתה יודע, הדרך היחידה שלהם להביע את עצמם זה אבטרים שמבוססים ספציפית על דברים שהבחור הזקן הזה אהב, ובגלל זה אין להם תרבות משל עצמם. זה משהו שהיה יכול להיות מפותח, אבל הסרט פשוט
מתעלם. כל זה, בוא נשים את הגיבור בדלוריאן ונגרום לו לפתור קוביית זמקיס.
ואתה יודע מה, אני מאוד אוהב דברים משנות ה-80, אני, מה לעשות?
אתה יודע דבר משנות ה-80.
כן, אתה יודע, כשאני אזדקן, אתה יודע, אני אגיע לגיל של הלידי, אני ואתה זה הדור שמדברים אליו של, אתה יודע, הדור של הלידי.
כן, אנחנו אלה שעכשיו קובעים בעצם מה נחשב.
אבל גם אז, אתה יודע, האיסטר אגס האלה, אין להם שום קשר ל...
זה עכשיו איסטר אגים, זה בקדמת המסך לניקול?
לא, לא, מה שאני מנסה להגיד זה ככה, ברגע מסוים בסרט, אנחנו רואים את ה... אופנוע של ארטמיס, אומרים, או, יש לך את הסקין של האופנוע של הקירה, ואני אומר, כן, זה המטאפורמה שלהם, כי יש לזה את הסקין של האופנוע של הקירה, אבל מבחינה, אבל מה זה אומר בעצם על אקירה? סיפור סייבר פאנקי נוראי גם כן על עולם שבו ממשלה מנהלת חוטפת אנשים ברחובות? שום דבר. אתה יודע, בשלב מסוים יש להם את ה-Holy Hand Grenade, שזה...
והם לא סופרים.
לא, עזוב שהם לא סופרים.
צריכים לספור.
מה זה עושה? זה מתפוצץ. כן. זה סתם רימו... למה זה ה-Holy Hand Grenade?
פשוט כי ככה זה.
כי קוראים לזה הולי הנד. כאמור, יש את ענק הברזל בסרט. כן. ענק הברזל, הסיפור הקלאסי אהוב על מישהו שבוחר לא להיות כלי נשק. מה הוא עושה בסרט?
הוא כלי נשק.
הוא יורה בדברים ודורך עליהם, ויש לו עיני לייזר.
והוא מוסיף גם מחווה לטרמינטר 2.
כאילו, זה לגמרי, אין, אתה יודע, זה לגמרי טריוויה, זה לא באמת, זה לא תרבות פופ, זה טריוויה של תרבות פופ, זה מימים, זה, אתה יודע, מה זה הדבר זה מייצג? זה מייצג א' ב' ג', אבל אין שום ניסיון להתעמק או לחקור את היחס שלנו לדברים האלה. זה סרט, אתה יודע, זה סרט עם פוטנציאל מאוד עמוק שזרוק אותו בשביל, היי, כאילו זה הדבר הזה שזכרת פעם, וכזה, אוקיי, כן, זה נחמד, אני גדלתי בתקופה ההיא, אני יודע מי זה רוברט זמקיס. אני, בניגוד לאביעד, אני אפילו התלהבתי מהעובדה שיש גנדם בסרט, אני בטוח שאתה כזה...
כן, התלהבתי מהגנדם.
אה, כן, אתה יודע, כאילו, מעבר לעיצוב המגניב אתה...
למדתי לפני שנה בערך מה זה גנדם.
אה, אוקיי.
ואני ראיתי את הקליפ של ביסטי בויז הרבה מאוד פעמים, אז הרעיון מוכר לי איתה.
אוקיי, כן. אבל זהו, זה כזה אפס, זה כזה... אין שום דבר, אין, זה סקין, זה סרט שהוא סקין.
אני נורא רציתי להאשים את ספילברג בזה שאולי הוא, מכיוון שהוא לא מהדור הזה, אז הוא בעצם...
הוא לא הבמאי המתאים לסיפור הזה,
לא מבין מה קורה, אבל סטיבן ספילברג, אני קצת בדקתי, ומדבר שיש לו אוסף של מכונות ארקייד משנות ה-80, והוא בעצמו מאוד מאוד אובססיבי לתרבות מהתקופה הזאת,
הוא יצר
המון מה...
לפי מה שהבנתי בספר המקורי שהרבה התייחסויות לספילברג שהוא הוציא, כי הוא אמר, אני לא צריך את האגו טריפ הזה, שזה לגיטימי.
הוא סידר לאלן סילבסטרי קצת אגו טריפ, שזה אין לי בעיה עם זה, אלן סילבסטרי כבודו מקומו.
אבל עוד פעם, כאילו, מה, לא נשאר לך כלום, זה סטיבן ספילברג פשוט אומר, תראו, אני יודע לעשות את הסצנות אקשן הגדולות האלה, ואתה יודע מה, בניגוד אליך, אין לי שום בעיה עם האנימציה הזאת, אני עדיין לא ראית את טינטין, נכון?
ראיתי קטעים.
אני מאוד אהבתי את טינטין.
אבל טינטין הוא סרט מ-2011, משהו כזה.
12, כן.
מ-2012 שמתרחש באמצע המאה ה-20. הוא לא סרט מדע בדיוני שמציג לנו את עולם משחקי המחשב של 2045. ובאותו סרט גם מראה לנו שאפשר ליצור גרפיקה שנראית בדיוק כמו המציאות. זה פשוט, זה מה שהפריע לי פשוט ברמה של תשומת לב לפרטים.
הזכרתי שאני, שהרגע שבו נשברתי היה מרוץ בהתחלה שבו הוא נוסע אחורה ואני כזה, כי אני לא גיימר כבר המון זמן, אבל כששיחקתי בנינטנדו בתור ילד, כאמור, אני בשנות ה-80, הדבר, אתה יודע, אחרי שאתה משלים את סופר מריו בפעם הראשונה, הדבר הראשון שכל הזמן אומר לך ללך קדימה, הדבר הראשון שאתה עושה בריפלי זה, רגע, המשחק כל הזמן אומר לי ללכת קדימה, מה אם אני אלך אחורה במסך הראשון?
ברור.
זה כל כך ברור מאליו.
ובסרט... בחלק מהמקרים התשובה היא פשוט אתה נתקע בקיר.
כן, אבל אתה יודע, כן. אתה תמיד מנסה.
ברור.
זה משהו שקיים עוד לפני הרעיון של תרבות גיימרים.
היה לי מגאסון בתור ילד, אני לא חושב שהיה משחק אחד שלא ניסיתי בו ללכת אחורה.
ובסרט זה מוצג בתור כזה רגע גיוני של, אתה יודע, מאות אלפי או מיליוני אנשים ניסו לפתור את החידות של הלי די, ואף אחד לא אמר,
וגם על זה, כאילו, הוא עולה על זה רק אחרי שהוא משוטט בארכיון
בזיכרונות שלו, והוא כזה, אני כזה, באמת, וזה תזכור לאחד הסרטים האהובים עליך, לביל וטד זה היה?
כן.
כזה, תמיד תלך
חור. מוזר קצת.
וזה, דבר ראשון, זה לא, ביל וטד, אם כבר, הזכור הגיוני לביל וטד זה לשמש במכונת זמן כדי להציל את עצמך בהווה. שסיפיתי שבמהלך הסרט הוא כזה, יהיה לו איזה אייטם מכונת זמן שיאפשר לעצמו להשאיר לעצמו רמזים.
לא, אייטם, לא, הוא לא עושה את זה, יש, כן. יש אייטם שמחזיר את הזמן 60...
לא, אבל זה לא, זה לא ביל וטדי.
כן, זה בחזרה לעתיד.
גם, זה גם אבל... לא קורה בחזרה לעתיד, אף פעם לא עוצרים גם, את הזמן ככה.
גם ביל וטד, אני הרבה יותר את הסרט השני מאשר את הראשון, ובסרט השני אין את הרעיון של לחזור אחורה בזמן כדי להציל את עצמך, יש את הרעיון של העבר, כאילו, ההיסטוריה כבר נכתבה, אז יש לך את הזמן לעשות דברים, כי אתה יודע מה תהיה התוצאה.
ביל וטד אגב זה סרט על זוג מטומטמים שעדיין יש לו יותר עניין אמיתי בהיסטוריה, וההיסטוריה שלו זה אתה יודע אפלטון ונפוליון בונפרטה, מאשר שיש לשחקן מספר אחד בהיסטוריה של תרבות הפופ שהוא לכאורה מתעסק בה. זה מדהים. כאילו ביל וטד סרט יותר אינטלקטואלי מהסרט הזה.
כמו אני אוהב את הסרט השני יותר, הוא די אינטלקטואלי.
כן.
אבל
זה בסדר,
מענה,
כאילו זה מעביר את הזמן.
140 דקות היה אפשר לחתוך 20 מתוכן.
מרק ריילנס תמיד נחמד, אתה יודע, בכל המעט פעמים שראיתי אותו
יש שם המון קריצות מענות. טי.ג'י מילר, כמה שהוא טי.ג'י מילר,
חילה של בן אדם בעולם האמיתי,
כן, אבל
in real life יש סיבה
שהשתמשו טוב בדמות שלו.
אני מניח שיש סיבה שלא מראים אותו בחיים האמיתיים. הייתה איזה סצנה שבה הוא מופיע לדקה ואז הם אמרו כזה הוא כבר חתום על חוזה, אבל לא.
הוא די ככה, הוא די בן אדם נוראי כנראה. אבל באמת, יש בסרט הזה את המשפט, נינג'ות לא מתחבקות, וכמו שאמרתי על ספיד רייסר, אני לא יכול באמת לסנוע סרט שמרשה לעצמו לומר משפט כזה על נינג'ות.
ומצד שני יש שם את המשפט הכי גרוע שתראו בקולנוע השנה, ואני חותם על זה אפילו שהשנה כבר התחילה, הרגת את אחותה של אמא שלי.
Prepare to die?
כאילו, לא הרגת את הדודה שלי, הרגת את אחותה של אמא שלי. וזה נאמר במין כזה, כן, הבחורה הרג את אחותה של אמא שלו, אבל לא אכפת לנו כי ראינו את הדמות הזאת לשתי דקות, והיא הייתה כזאת, אמא היא כאילו,
אפילו לא, אני כנסות להבין מי השחקנית.
האמא המאמצת שלי, משהו כאילו? אבל לא.
הדבר הראשון שאנחנו רואים אותו עושה, את וייד, זה יוצא מהבית.
כן. והוא לא חוזר אליו.
לא ממש.
עד כזה, עד שבזמן לראות את הבית מתפוצץ.
כן.
ואתה אומר, אוקיי, אז זאת המוטיבציה שלו, לא ממש אכפת לו. עד שהוא צריך להגיד עוד פעם את המשפט הכי גרוע שתראו בקולנוע השנה. אני לא מאמין, כאילו זה סרט שעבר שלושה שכתובים, אני לא מאמין כאילו שאפילו ספילברג,
כשהוא הגיע... חבל שהם השאירו את כל הטיוטות מהשכתובים הקודמים.
כשספילברג הגיע לצלם את זה, אני לא מאמין שהוא לא אמר, רגע, פוס, כאילו פוס.
פוס עצמי, מה קורה פה?
זאק פן, ארנס קליין, בואו הנה.
כן.
What the fuck?
שאני אביא את האחים כהן? אתה רוצה שאני אביא את האחים כהן?
כן.
ושוב, הסרט כן מענה. הסרט, כשהוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא כן מענה.
יש שם גנדם נגד מגה גודזילה, כאילו אני לא באמת יכול לסמור את זה. וספילברג יודע לביים, זה אקשן.
וגם... בן מנדלסון הוא בחירה טובה לנבל פה, אולי לא הכי מקורי, אבל הוא עושה את העבודה שלו, אני סניתי את הדמות שלו. בין השאר כי הוא מאוד משקיע משאבים אדירים במשהו שבעצם לא צריך, אבל יש בזה כאילו, עוד פעם, אני חושב שספילברג במובן מסוים גם די מזדהה עם הדמות של ג'יימס הלידיי, כי הוא בעצמו מישהו שמאוד מאוד מאוד אוהב את הנוסטלגיה שלו, ואם אתה מסתכל על הסרטים שלו כולל על זה, יש לו איזשהו פחד מאיבוד שליטה על הטכנולוגיה בעתיד. הוא מאוד רוצה שדברים יהיו כמו פעם. ואני חושב שתכלס, יש חלק מהזמן אפקטים מאוד יפים שמשלבים בין העולמות.
אני אסכם את היחס של האפקטים בזה. אין שום דבר בסרט הזה שגרם לי... את אותה תחושה של, אתה יודע, שהפעלת המכבשי עיתונים בפוסט עשתה. כאילו, וזה סצנה שבה מישהו פשוט מפעיל מכבש של עיתונים.
כן, אני כן אצל, אגב, משום מה, לווייד יש גזרי עיתונים, עם ידיעות על...
היי, פרינס נאט דד, כן.
מתברר, כאילו, אני די מופתע מזה, כאילו... זה אפילו, הוא לא התפיס עמודים
כן.
מאתר חדשות, זה ממש קטעים מעיתון. אבל אוקיי, בסופו של דבר, אני חושב שהסרט הזה היה יכול להיות הרבה יותר טוב, אבל הוא כן מהנה. הוא כמשהו מבדר, אם אתה מצליח לא לחשוב יותר מדי, אז אפשר לעבור אותו בלי בעיה. אם אתה באמת מתחיל קצת לחשוב על זה שהעלילה לא הגיונית, שבניית העולם... באמת לא מוצלחת.
שהיחס שלו לתרבות, הוא רדוד לחלוטין.
כן, שהוא בסופו של דבר נותן מסר שהוא נוגד את כל הרעיון של הסרט.
אגב, בסוף הסרט זה כזה. אנחנו החלטנו לכבות את האואזיס בשני וחמישי, מה זה היה?
יומיים בשבוע.
ואני כזה, דוד.
כדי שאנשים יוכלו ליהנות מהעולם האמיתי.
מה זה, הדבר שלנו העולם האמיתי מחורבן. כן. דבר שני, רגע, זה לא המערכת הכלכלית הכי גדולה בעולם, זה כמו שתגיד לאנשים... החלטנו לחבות את הבורסה בשני וחמישי? זה לא יגרום...
הבורסה לא עובד בסוף שבוע.
זה כן קיים. הבורסה בישראל אולי.
לא, גם בארצות הברית.
חלקי. אבל כאילו, זה לא רק הבורסה, החלטנו, דמי אני צריך שמישהו אומר לך, האינטרנט מפסיק לעבוד ליומיים בשבוע, כן. כמה בתי עסק, כמה, האנשים שאתה נורא אוהב, הגיימר היסטוריה,
אף אחד לא יסכים לזה.
כן.
So, אוקיי, אנשים ששומרים שבת אולי יכולים להבין את הרעיון.
לא אבל... משני וחמישי.
זהו, אבל כן, אם זה יהיה בשישי שבת.
אם כבר יקום איזה יהודי בחבר מנהלים שלך ויגיד, אפשר לעשות זה בשבת?
יקום יהודי.
נסיים, אני חושב שאנחנו באמת מעריכים.
אז לא סרט היום ונורא, לא סרט גרוע, אפילו הוא סרט שיכול להיות מענה.
כן.
הוא פשוט הרבה יותר רדוד ממה שהוא חושב שהוא.
אוי. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
אפרופו סרטים הרבה יותר רדודים ממה שהם חושבים שהם, כן.
אנחנו יכולים לדבר על... The computer. An extension of the human intellect. The NCOM 511. Center of the most calculating intelligence on Earth. Programmed by Master Control to survive by all means. Soon, the ultimate tool will become the ultimate enemy. Tron.
Yep.
T-Ron.
Met Steven Lisberger.
Steven Lisberger.
מספיק קרוב.
כן.
האמת,
סיכון אותיות.
זהו, יש סיכון.
הבמאי של אנימל אימפיקס, הסרט המצויר, וואו.
ואני רק רוצה לומר, בתור יד מאוד אהבתי את אנימל אימפיקס, נקרא בארץ אולימפיאדת החיות, לא ראיתי אותו מאז שהייתי ילד, יש סיכוי, כנראה שהוא לא מחזיק מעמד טוב, אבל אני לא יכול לא לאהוב את מי שאחראי לסרט הזה.
כאילו, הוא ביים רק שלושה סרטים, כאילו 89 הסרט האחרון שלו, ואז הוא נעלם.
כן, הוא הופיע עוד פעם רק בתור מפיק בהמשך של טרון, שהוא סרט מחורבן. פסקול טוב, אבל סרט מחורבן.
כן, כן.
אבל בוא נדבר על טרון.
שהוא, אין לו אפילו פסקול טוב כל כך.
לא, לא כל כך. אבל יש לו, הוא אבן דרך בתולדות הקולנוע.
כן, לדוגמה, אתה, במקום לראות אותו, אתה רוצה שמישהו יזרוק לך אבן על הראש.
זה אבן דרך. אתם צריכים לעשות.
בכל אופן, סטיבן ליסברגר, שגם כתב את התסריט, יחד עם בוני מקבירד.
שמומצא בהחלט.
בסרט משחקים ג'ף, דה ג'ף ברידג'ס.
כן, לפני שהוא היה דוד.
כן, ברוס בוקסליידנר, איש עם שם מאוד מגניב. דיוויד וורנר,
איש עם שם מאוד גנרי.
איש עם קול מאוד מגניב. אני מאוד אוהב את דיוויד וורנר.
אני מופתע שלא, לא זיהיתי את הפנים שלו משום דבר,
כי
את הקול שלו אני מזה.
אני מכיר אותו בעיקר, אני מקשיב להרבה כאילו תוכניות רדיו בריטיות, אתה יודע, עם עליל תסקיטים נקרא לזה. הוא כמעט תמיד משחק או את תפקיד הנבל או איזה, או שמוק בהנהלה.
זהו, הוא מאוד, הוא פשוט, הוא נולד לזה.
הוא עדיין חי אגב, הוא רק בן 76, אני בטוח שיהיה בן 80 ומשהו. לא יודע.
לא, הוא פשוט נראה מאוד זקן.
כן, בוני מקברייד אגב ידועה בשל התסריט שלה לטרון וזהו.
כן. שוב, בכלל לא, בכלל שם מומצא, נגיד. זה כמו האיש שכתבה את לוגן לקי, אמיתית לגמרי.
אני לא יודע, יכול להיות.
אני מחכה לפרויקט הבא שלה.
לוגן אנלק?
אוקיי.
ומי עוד? סידני מורגן.
בתור האישה. לא, באמת, האישה היחידה בסרט. וברנרד היוז. בתור האיש עם התחפושת הכי מטופשת בסרט, וזו תחרות קשה.
ג'יזוס קרייסט, כשהוא הופיע, אני כבר הייתי את הסרט הזה, בתור ילד, אבל לא הייתי מוכן. יש שני סוגי סרטי שנות ה-80 שאנחנו מדברים עליהם פה, יש את אלה שראינו בתור ילדים ואנחנו כזה, איי, איזה כיף לחזור אליהם, ויש את אלה שאנחנו מדברים עליהם בפעם הראשונה בתור כזה, כן, כאילו זה יותר כמו פלאש גורדון מאשר נגיד מי הפליל את רוג'ר רביט.
אכן.
אכן.
ואני רק אגיד, זו פעם ראשונה שראיתי את רון במלואו.
ראיתי אותו פעמיים לפני זה בתור ילד, אני בטוח.
ראיתי קטעים מתוכו, ידעתי מתי יש את האיסטר אג עם פקמן, וכמובן הקטע עם מרוץ האופנועים המאוד מפורסם,
כן.
אבל לא ראיתי לפני זה את הסרט במלואו.
בכל אופן, העלילה, אנחנו בשנות ה-80, לא העתיד, ההווה של הסרט. קווין פלין היה גאון משחקי מחשב, שכמעט עלה לראש החברה שלו אנקום. אשכרה כאילו ראשי תיבות, לא סתם מילים.
לא מפרטים הראשי תיבות, אבל כן.
עד שיום אחד הוא גילה שכל העבודה שלו נחטפה על ידי ה-new star של החברה. מה שמו? רגע... אד דילינג'ר, אתה יודע שהוא בחורה כי קוראים לו דילינג'ר.
כן.
כמו הפושע המפורסם.
אני לא יכול לשאול מישהו טוב שנקרא דילינג'ר.
הלהקה דינג'ר סקייפלן. אחלה להקה.
הם אנשים רעים.
האמת, חלבות למי שהבנתי. בכל אופן, קווין פוטר מהעבודה שלו.
מה הוא עושה במקום זה?
הוא מנהל ארקייד.
הוא מנהל את הארקייד השקט ביותר בעולם.
בשנות ה-80.
הוא כל כך שקט שאתה שומע אנשים מדברים בקצה השני של החדר.
הוא מאוד מגניב, הוא מסתובב עם בני 14. משפט שבימינו נשמע איום ונורא.
גם בשנות ה-80.
בכל אופן, בזמן שלו בחברה, אד פיתח תוכנה חדשה, The Master Computer Program, שמנהלת את כל המחשבים בחברה.
או MCP בקיצור.
כן, ופיתחה תודעה משלה. ואם אתם רואים את זה היום, הדבר שתחשבו, כן, הייתה בדיחה על זה בסאוף פארק.
זהו, אני, הסרט הזה, בזכות הסרט הזה, אני קלטתי רפרנס מסאוף פארק מלפני 20 שנה.
מהעונה הראשונה או שנייה, אני חושב.
כן, בזכות הסרט הזה אני קלטתי את זה.
כן.
אז תודה.
כן?
כן.
יום אחד, ובזמן שהוא עדיין בחברה, המתכנת אלן בריידי מנסה לפתח תוכנה משלו בשם טרון, שאמורה לפקח על כל מיני דברים חשודים בתוך המחשב, אבל אד אומר לו, לא, בשום פנים ואופן לא.
אתה יודע, אז זה מצחיק, כי עד עכשיו זה נשמע כמו התנהלות רצינית של אנשים שעובדים בחברת הייטק.
כן, אז מה שקורה זה שאלן, פלין, והבחורה, כמו שאמרת,
כן.
כאילו, לא נעים, זה מה שהסרט עושה.
היא אישה היחידה בסרט.
דוקטור לורה ביינס, פורצים לתוך החברה באישון ליל, ומנסים להתקין את התוכנה, אבל המאסטר קומפיוטר, משתמש בקרן לייזר חדשה, כדי לעשות,
כן.
לקווין פלין דיגיטיזציה, ולשים
אני,
אותו.
אני אשתמש בהסבר המדויק שלהם.
כן.
הלייזר מפרק את המולקולות שלו, לוחד אותן,
כן?
ומעביר אותן לתוך המחשב, שם הוא מרכיב אותו מחדש.
בנקודה הזאת אתה מתחיל לשיר, אשף המשחקים וכלבו הנאמן,
כן.
יצאו למשימה כמו מסע בזמן.
יותר בולשיט, בולשיט, בולשיט.
שם פשוט כן. נציחה יפה. ולמה לא היה לנו
סרט? אתה זוכר יותר מדי מזה.
למה לא היה לנו סרט של קפטן אין עדיין?
כי זו סדרה גרועה.
כן,
אני רק רוצה לציין, אחד מהסרטים שיצאתי להשוות...
זה לא שרובוטריקים זה יצירת מופת, כאילו הסדרה המקורית, הקומיקס ואחר.
לא, אבל אפשר עדיין לעשות את הדברים. אני רק רוצה לציין, אחד מהסרטים שעלו כמועמדים להשוות לשחקן מספר אחת זה The Wizard, שהוא סרט שכל מטרתו היא לשווק מוצרים של נינטנדו.
לא להתבלבל עם The Sorcerer, המותחן המאוד מאוד מצוין מהבחור שעשה את The Exorcist.
או עם The Wiz, גרסת
הגרסה הקולנועית של הגרסה השחורה של המחזמר The Wizard of Oz. כן.
שמתחילה בהרלם.
אז פלין מוצא את עצמו בעולם הדיגיטלי ומשתף פעולה עם התוכנה טרון, שגם מגולמת על ידי ברוס בוקסלייטנר, כי היי, זה חוסך בליהוק.
כן.
ושם הם צריכים להתחרות בשורה של משחקים, עד שהם יכולים להביס את המאסטר קומפיוטר ואת את ההנשמן הראשי שלו, סרק.
שורה של משחקים הכוונה היא לשניים, זו שורה מאוד קצרה.
כן. תראה, בין כל שתי נקודות יש קו.
דבר אחד זה... שאני אגיד לזכות טרון לגאסי ההמשך, שם למעשה אתה רואה את המשחקים האלה, שם למעשה יש לזה איזשהו... איזשהו מקום בעלילה.
Okay.
פה הם בעיקר מתאמנים.
טרון ידוע עד היום בעיקר בתור, כמו שאמרת, אבן דרך מאוד חשובה בשימוש באפקטים דיגיטליים.
כן, כן. הוא הסרט הראשון שהראה סיקוונסים שלמים באנימציית מחשב.
וזה קל לראות מה שנקרא?
כן.
כאילו...
כן, אבל...
לא שורד את הזמן.
הוא יצא ב-1982. ל-1982 זה מדהים.
כן.
אגב, הוא לא היה מועמד לאוסקר על האפקטים.
כי לא היה לי מושג מה לעשות עם זה, כי אם כזה, מה זה אפקטים דיגיטליים בדיוק?
הוא היה מועמד על סאונד ועל עיצוב תלבושות, ושניהם הוא הפסיד לגנדי. אז היי, אקדמיה, צועדת עם הזמן.
כאילו, בעיצוב תלבושות של גנדי יותר טוב משל טרון.
הוא לובש חיתול.
כל דבר, אוקיי. כל דבר יותר טוב מעיצוב התלבושות של טרון, זה אמור להיות...
האם התלבושת של גנדי זוהרת בחושך? לא, תודה.
אנחנו לא רואים אותו בחושך בסרט כזכור לי. אנחנו רואים אותו בעיקר באור...
נראה שבהתחלה כן.
רוב השוטים הם באור יום.
כן, נראה שבהתחלה הוא קצת בחושך.
אבל מה שאני מנסה להגיד, אתה יודע, בסדר, האפקטים בסרט לא הזדקנו הכי טוב, אבל בסדר, עברו 30 ומשהו שנים מאז, אבל בשנות ה-80 היה לך כמה מעצבים מאוד מאוד טובים, ויש לך הרבה סרטים בתקופה שנראים ממש, אתה יודע, אני לא אגיד נהדר כי זה סובייקטיבי, אבל העיצוב שלהם עובד עד היום. הסרט הזה הוא לא אחד מהם, הדמויות לבושות בבירור קרטון, כאילו.
כן.
זה אפילו לא נראה כמו פלסטיק נוקשה, זה נראה כאילו לובשים קרטון צבוע כחול או כתום, זה נראה כמו הפקת בית ספר, אני לא מאמין שהסרט הזה עלה, אני עכשיו בודק, 17 מיליון דולר בשנות ה-80, כאילו בשנות ה-80 המוקדמות, זה די הרבה כסף.
הוא הרוויח כמעט פי שניים מזה.
כן.
זה גם די הרבה כסף. לאותו הזמן.
בוא נגיד זה ככה.
זה הצדיק סרט המשך אחרי 20 שנה.
זה היה
30 שנה.
זה היה
לא יודע כמה זמן עבר.
זה היה להיט בקרב סוג הקהלים שלכאורה Ready Player One נועד בשבילם, אבל זה לא היה להיט אוניברסלי, ודיברנו, אתה יודע, דיברנו לפני כמה חודשים על E.T. ועל איך, אתה יודע, מה זה להיט אמיתי בתקופה הזאת? סרט, לא סרט שהכפיל את התקדים, לא סרט ששילש אותו ריביות, סרט שעשה פי 10. או פי 20, או במקרה שלי הייתי פי 80 מהתקציב שלו.
כן.
פי 2.
בערה שוליים. אני מאוד מאוד כעסתי על זה שב-Ready Player One לא הייתה שום התייחסות למשחק E.T. במיוחד כי אחד התסריטאים עשה סרט תיעודי על הניסיון של אתרי להיפטר מכל העותקים של המשחק E.T.
עוד דרך לשפר את Ready Player One, כי דיברנו כל כך הרבה מהם, בוא נעצור עכשיו. בתחילת הסרט הגיבור נופל לבור והוא תקוע שם וזהו. הוא לא מצליח לצאת ממנו.
כן, אבל 140 דקות, זה די הרבה.
זה מזכיר לי שכש ציעו לראשונה את Spaceballs.
The Movie?
לא, לא.
Spaceballs The Movie, כן.
כן, לא, אבל הבמאי...
מל ברוקס.
כן, כשמל ברוקס הציע לראשונה את Spaceballs, הוא רצה שהבדיחה עם הספינת חלנקית תימשך 40 דקות.
אוקיי, לא עבד.
כאילו, ואתה כזה... כמה נהדר זה היה יכול להיות, כאילו זה פשוט ממשיך וממשיך וממשיך.
אז במקום זה הוא קיבל את אותו צוות שעבד על האפקטים של סטאר וורס.
כן.
נראה לי שיצא טוב.
אז שזה בהחלט, עוד פעם, כן, סטאר וורס הראשון יצא 5 שנים לפני טרון, סטאר וורס נראה הרבה יותר טוב.
כן, אנחנו דיברנו על זה כשדיברנו על לוגנס רן מאוד מזמן.
כן, לוגנס רן יצא שנה לפני סטאר וורס, וההבדל ביניהם זה כזה...
כאילו לא אותו עשור אפילו.
כן, וזה יצא 5 שנים אחרי, וזה נראה כאילו זה...
כן.
עוד פעם, זה אפילו לא נראה כמו סרט קולנוע, ברגעים מסוימים, אני מצטער, חבר'ה, זה הפקת חובבנים. זה סרט יוטיוב של ימינו, שזה הצולם על ידי ארבע.
זה פרודיה ביוטיוב.
כן, זה... ואני לא מבין את זה, איך זה יכול להיות? זה סרט של, זה לא סרט של אולפן קטן, זה של דיסני.
מאוד פשוט. אוקיי, קודם כל אמרת תשובה אחת, זה של דיסני. לדיסני יש את היכולת לדחוף סרטים בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל חוץ מזה, הסרט יצא ב-1982. אנשים חשבו שלמעשה הם רואים פה איזה משהו על טכנולוגיה, על משהו על העתיד. כל הרעיון של משחקי מחשב עדיין ביתיים עדיין היה חדש יחסית, זה היה בפריחה, והייתה גם התעסקות זמן קצר אחרי זה כי היה עודף של קונסולות אפשריות. הרעיון של לעשות סרט על, בעצם על הקרים, היה מאוד מאוד חדשני אז, או לפחות הקרים שהם דמויות סימפטיות.
War Games היה אחרי, נכון?
דעתי שנתיים אחרי, אני לא בטוח.
וורגיימס, עכשיו זה סרט טוב.
אבל אנחנו... אבל באמת במקרה של טרון, הוא באמת שנה אחרי.
וורגיימס יצא שנה אחרי, כן. משהו כבר היה בפיתוח כנראה כשהסרט הזה יצא.
כן. במקרה של טרון, אבל באמת זה... קודם כל ג'ף ברידג'ס היה שחקן די פופולרי אז.
כן. זה מוזר לראות אותו בתור יפיוף.
הוא היה ככה עד... ברצינות, עד ביג לבובסקי,
כן.
היה לך ג'ף ברידג'ס אחד,
כן.
מביג לבובסקי יש לך בן אדם אחר.
יש לך ג'ף ברידג'ס קצת יותר שמן, שבא ואכל
לו, הוא כזה. יש לך את הדוד. בטרון לגאסי הוא מופיע שם בתור הדוד, לא בתור הדמות שלו כאן.
בלגאסי, כן.
כן, בלגאסי. למעשה הוא מופיע שם עכשיו בתור קלו, שזה כן. האבטר שלו בתור, למרות שזה לא אבטר.
Codified Likeness Utility. שזה שם מטומטם לתוכנה, דבר ראשון כי עד שפלין מועתק לתוך עולם התוכנה, הוא לא יודע שלתוכנות יש מראה.
כן.
אין לו שום סיבה לחשוב על זה, ודבר שני...
הוא מדבר אליו.
ודבר שני, כל התוכנות נראות בדיוק כמו המתכנתים שלהם.
כן.
עוד הוכחה שהסרט הזה לא יודע כלום על משחק, כאילו, תוכנה מסובכת מפותחת בדרך כלל
יותר. הסרט הזה הוכחה לזה ש...
כן.
זה כזה... לא יודעים כלום, כן.
את כל התוכנות נראות כמו המפתחים שלהם, אז למה אין, אתה יודע, קווין פלין היה מתכנת גאון שעבד בחברה ראשית במשך שנים, למה אין עשרות ומאות תוכנות שנראות כמוהו כאילו?
אז יש את הרעיון שתוכנות יכולות למות.
כן.
בקרב.
כן.
נגד תוכנות אחרות.
כן.
לא כי מישהו מחק אותן, הם פשוט הפסידו בקרב פיזי. יש את הרגע המדהים בעיניי, שבו פלין וטרון, חושב שעוד אחת מהדמויות איתם, תשושות אחרי שהם נמלטו מזירת האופנועים וכל זה.
יורי.
יורי. לא, אני חושב שזה לפני שבוקשים את יורי.
אה, אוקיי.
רגע שבו הם פשוט מוצאים מעיין של אנרגיה.
כן. אנרגיה?
אני לא יודע מה זה.
תוכנות לא צריכות אנרגיה.
לא. וגם אם כן, זה מים בתוך המחשב, זה לא טוב. אם יש לכם מים בתוך המחשב, מהר ליבש ולתת לתיקון.
אלא אם אתם מריצים שרת חם שצריך כאילו קירור...
עדיין, אתה לא שם את המים בתוך המחשב.
כאילו, לא יודע, אולי זה בתוך הקייסינג, אבל לא בתוך המעגלים עצמם.
מה שהסרט הזה הראה לנו פה זה קצר. ככה זה נקרא, קצר חשמלי. זה לא נותן אנרגיה לתוכנות. שלא צריכות אנרגיה.
למה קוראים לסרט טרון? טרון לא כזה חשוב בסרט הזה.
לא.
כאילו, תקראו לזה פלין. פלין זה אחלה שם.
תקראו לזה אנשים בתחפושות מטופשות בתוך סביבה וירטואלית שאמורה לדמות מחשב, למרות שאין שום קשר איך שמחשבים עובדים. גם את זה, סרט גאסר, גם לא יודע, חברות עובדות לצורך העניין. בסוף הסרט, פלין עולה בחזרה
לעולם האמיתי, כן.
שוב, לייזר. הלייזר מדפיס אותו מחדש.
עד עכשיו אני לא הבנתי, למה המאסטר קומפיוטר העביר אותו לעולם המחשב?
כדי להיפטר ממנו.
אז פשוט תחזיק אותו כאילו תקוע לנצח בזמן העברה.
אתה לא מכיר את זה שכשאתה ממש, אתה נגיד,
במיוחד שאומר, יהיה לו כוחות על בתוך העולם הזה של משתמש.
אז אתה לא מכיר את זה שמישהו ממש מעצבן אותך, אז אתה הופך אותו לווירוס בתוך הגוף שלך כדי שיעשה אותך חולה? אתה לא מכיר את זה? ככה אתה נפטר ממנו.
זה מה שקרה למקליט הקודם בשורה השנייה באמצע.
אז הפרקים הפרה-היסטוריים, אני מבין.
כן. הוקלטו על, ראית פעם את הפלינסטונס? על שני טרודקטלים שמריצים גלגל?
כן.
כן. והם פשוט חוזרים על זה?
מאז התקדמנו, אבל תגיד לפיל שישב פה קצת.
אז כן, אוקיי. אז הסרט מטומטם, הוא לא נראה טוב במיוחד. מה תגיד לטובתו?
עוד פעם, קודם כל הקטע עם האופנועים,
חמוד.
Light Cycles, הוא עדיין טוב מבחינת קטע אקשן. הוא אמנם קצר, אבל כשאתה לא רואה את הדמויות מדברות אחת עם השנייה, כשאתה רואה רק את האופנועים זזים, זה עדיין נראה טוב, זה בהחלט מיושן מבחינה גרפית, אבל הקצב של זה הוא מאוד מהיר, ואתה מרגיש את האדרנלין עולה בזמן הצפייה בזה. ואני גם אגיד, עוד פעם לזכות הסרט, הוא עבד פה עם משהו שאף אחד לא באמת הכיר כמעט מחוץ לעולם המחשב, ובאותו הזמן להיות מתכנת זה היה מקצוע הרבה הרבה פחות נפוץ ממה שהוא היום. אז הם כן הצליחו לגרום לאנשים להתעניין בזה, שלפחות זה גם אם עשו את זה בעזרת בולשיט מוחלט. ועוד דבר אחד, עוד פעם, אי אפשר להתעלם מהחשיבות של הסרט הזה מבחינה היסטורית בעולם האפקטים. זה כמו שלצורך העניין, אתה יודע, כשאתה חושב על זה בדיעבד, זמר הג'אז הוא סרט קצת גזעני.
אתה אומר שיש משהו קצת גזעני בסיפור של בחור שהחלום הכי גדול שלו זה להופיע בבלק פייס?
כן, טיפה ככה. אבל אם הסרט הזה לא היה מצליח, אז לך תדע כמה זמן עד שהיו מגיעים.
רגע, ואחד הסרטים הכי חשובים ביטוח טכניקות קולנועיות זה...
הולדתה של אומה.
הולדתה של אומה.
אפרופו בלק פייס, כן.
כמה סרטים חשובים לפיתוח אפקטים וטכניקות היו גזעניים?
רובם.
כן.
גם, לצורך העניין, סטאר וורס גם. אני בטוח שהיה בו משהו גזעני. תשאל את קווין סמית.
סביר להניח, כאילו, סנד פיפל.
כן. אז...
הם רוכבים בטור כדי לבלבל את האויבים שלהם.
אוקיי, אני לא אשתמש בטיעון שעבדות גרמה לדברים הכי גדולים בעולם לקרות, אני לא אשתמש כי זה גם לא נכון, אבל גם סרטים...
אנחנו מקליטים את זמן הפסח, עבדות בנתה את הפירמידות אביעד, את פתאום ואת רמסס.
שלא היו פירמידות אלא ערי מסכנות. את הפירמידות בנו עובדים בתשלום.
ערי מסכנות זה בקולומבוס אוהיו, נכון?
כרגע, כן. יש שם עבדות.
כאילו מי בנה, העברים בנו את המגדלי מכוניות האלה.
בגלל זה הם נראים ככה?
כן, בשלב מסוים מישהו בא לווייד וואץ כזה, let my people go, והוא כזה, טעות בסרט, הסרט הזה הרבה פחות מעניין.
אוקיי.
לא. כן, אני לא יודע לאיפה הלכתי עם הביט הזה.
בכל אופן, גם הסרט, גם הסרט הוא די גרוע ולא מבין בכלל איך הנושא שהוא עוסק בו עובד, עדיין, אם יש לו השפעה משמעותית על, על ההיסטוריה של הקולנוע, זה מה שצריך בעיניי להכיר בו, ועוד פעם, הולדתה של אומה, אם אנחנו הולכים ממש רחוק אחורה, זה סרט נוראי מבחינת המסרים שלו, מבחינת היחס שלו לחלק מאוד גדול מהאוכלוסייה בארצות הברית, ועדיין בערך כל במאי בעולם כיום מושפע מסרטים שהושפעו ממנו.
אבל אוקיי, אני אתה יודע, אני נותן לך, אני נותן לסרט הזה את הקטע של אבן דרך, אבל אתה יודע, להגיד לאנשים,
אני מוצא יותר מעניין מהבחינה הזאת.
וזה אפילו לא, זה אפילו לא סטנטים לקולנוע, כי אני לא חושב שיתנו את זה, אתה יודע, אלא אם אתה מתמחה באפקטים, ויגידו, אוקיי, אתה צריך להבין איך עשו דברים פעם.
כן, אבל אני כן ראיתי את הסרט בסלון, ובת זוגי, יותר מפעם אחת, באה לסלון בריצה, כי היא ניסתה להבין על מה אני צועק. וזה לא היה קריאת התלהבות.
וכמו Ready Player One, יש רגעים בסרט שאתה אומר, אוקיי, זה הרבה יותר מעניין ממה שאתם, כי הם משתמשים בגדה של מועבר לתוך המחשב של סיפור גבורה גנרי, שאתה יודע, הוא מגלה את הכוחות לו, now he's the one, literally he's the one. ואתה יודע, ואתה, רגע, מה מיסטר קומפיוטר אמר לפני חצי שעה? שהוא מתחיל להתעסק עם הפנטגון ועם הקרמלין, ואני כזה, זה רעיון לסרט הרבה יותר מעניין, ואז אתה אומר, כן, שנה אחרי זה יצא הגרסה יותר מעניינת, War Games.
אגב,
סרט הרבה יותר, סרט, כנראה סרט ההקינג הכי ריאליסטי בעולם. וזה סרט שעוסק במחשב עם, אתה יודע, עם תודעה אישית בשנות ה-80.
בוא נגיד, הקרס הוא לא סרט מאוד ריאליסטי.
לא. הקרס, כי אתה יודע מי הקהל הכי מגניב וסקסי ובכושר בעולם? אנג'לינה ג'ולי. אנשים שיושבים כל היום על מחשבים.
היום כן. כאילו, אולי לא אתלטי במיוחד, אבל בהחלט...
איפה אתה עושה את ההייקינג שלך? ובכן, אני עושה את זה בתוך ארקייד רועש עם סקייטבורדים ומוזיקה, כי זה בדיוק מה שאתה צריך כשאתה כותב תוכנות.
אז צריך לדעת.
כן.
ואגב, יורי, אמרנו, האישה היחידה בסרט, למעשה התפקיד שלה זה להתאהב בשני גברים שונים. זאת אומרת, במציאות היא החברה בזוג שם, מה שלא תהיה של אלן, שהוא יצר את רון.
כן.
ולכן גם בתוך המחשב האבטרים שלהם הם זוג. עד שהיא חושבת שטרון מת, ואז היא מתאהבת בפלין. ואז היא מגלה שטרון חי והיא שוב איתו.
וזה כי פלין חזר לעולם האמיתי.
אחלה דמות, חבר'ה. כאילו זה כאילו טרון, חשבנו שאתה מת. אתה יודע, המשכתי הלאה.
לתוכנות יש מין אגב במערכות יחסים.
כן. Okay. ככה נוצרות תוכנות חדשות.
ועוד פעם, הרעיון המעניין פותן זה של, אתה יודע, בני אדם יצרו אותם, אז זה שיקוף של אנושות, אבל כל הזמן מדברים על the user this, the user that, אבל מה זה אומר באמת, כאילו...
יש את הרעיון
ש... פלין יוצא מהסרט הזה מתוך הידיעה המוחלטת שהוא באמת כמו אלוהים. הוא יצר חיים אמיתיים, כאילו חיים עם רצון ותובנות ואישיות וגוף, אתה יודע, לא סתם אוסף של ביטים. הוא יוצא מזה עם הידע הזה, ומה קורה... כלום, הוא כזה, היי.
טוב, נהיה מנהל החברה.
לא, כן, וכזה הדבר החשוב זה שהם תפסו את הבחור הרע שגנב משחקים אחרים, ואני כזה, סטופ! הרגע יצרתם מזימה של, אתה יודע, האינטליגנציה המלאכותית הראשונה בעולם, שניסתה כנראה להתחיל מלחמה גרעינית בין הפנטגון לקרמלין.
כי סיבות.
וגילית שאתה יצרת, וכשאני אומר אינטליגנציה מלאכותית ראשונה, זה בעצם לא נכון, כי כל האינטליגנציות המלאכותיות עובדות. זה משהו ש... כן, כאילו, אין אף תוכנה שהיא סתם תוכנה. חוץ מהביטים, שזה, אני אגב מאוד אהבתי את הרעיון של ביט. כאילו,
no.
זה דבר קטן כזה שמרחף שיכול להגיד רק no ו-yes.
כן, זה באופן מוזר הייצוג הכי אמין כנראה של מה שקשור למחשבים בסרט.
אם כי זה לא מה שביט עושה, כאילו.
לא, אבל מבחינת הרעיון, זאת אומרת, יש לנו שנקראת RAM.
כן.
ופשוט תוכנה לחישוב או משהו.
כן. זה כמו שיקראו לך DNA, כאילו, זה היה לשנו DNA, למה? טוב, כן, כי הוא עשוי מ-DNA.
כן, אני רוצה להציג לכם את התוכנה החדשה שכתבתי, תוכנה.
אז יש את כל הדברים המעניינים האלה, אתה יודע, ברקע ומדי פעם בפורפרונט, ומתעלמים מהם.
יש את היכולת להשתמש בלייזר כדי לעשות טלפורטינג לתוך מחשב, וזה לא העיקר בסרט.
זה מתרחש באותו יקום עם מזבוב כאילו.
או סטארטרק, אני לא יודע.
כן.
זה פשוט, איכשהו, זה לא העיקר בסרט, זה כאילו, זה מה שאומרים, כן, הוא יורד במעלית למסוף לייזר מספר אחת.
כאילו, עוד פעם, אם אנחנו רוצים דרכים לשיפור הסרט, פשוט תעשה את זה לסיפור מקביל, כאילו בעולם האמיתי, פלין מנסה לעשות דבר אחד, ובעולם הווירטואלי, התוכנות שלנו מנסות לעשות דבר אחר, ואנחנו רואים, זה בכל מקרה אותם שחקנים. אתה לא צריך את הקטע של הוא נמצא בעולם הווירטואלי, זה לחלוטין לא נחוץ.
אבל טוב, אתה לא יודע איך מחשבים עובדים.
כמו שאמרנו, החיים. תוכנית שמאוד אהבתי בתור ילד, עשתה את זה. היה לך שתי לילות מקבילות, היה לך את האנשים בעולם האמיתי, עושים דבר אחד, ואז הייצוג התוך גופי שלהם, שגם כן היה מאוד מואנש לגמרי, עושה דבר אחר.
אבל העניין שהחיים זו סדרה שנועדה לפשט רעיונות אמיתיים, שבאמת קיימים.
כן, אף אחד לא לבש בגדים. האיש הזקן הזה פשוט הסתובב ברום, סוטה לגמרי, עם הזקן שלו מכסה את כל הגוף.
כן.
כן.
אבל טון המציא דברים לחלוטין לא קשורים למציאות, ולגמרי היה יכול להימנע מכל הרעיון הזה של להכניס בן אדם אמיתי לתוך המחשב ששם הוא יהיה עם התוכנות. כי זה, אתה יודע, בסוף הסרט פלין מועסק מחדש והופך למנהל החברה. למה? הוא כבר לא עובד שם, הוא פוטר.
זאת חברה...
הוא כבר לא באמת יודע מה הוא עשה.
זה אגב תאגיד מסיבי, והדרך שאם אתה יודע עם קשרים בינלאומיים, והדרך הכי טובה להתקדם בו זה ליצור משחקי מחשב.
כאילו בסדר, ככה גם סטיב ג'ובס חזר לנהל את אפל, אבל עדיין.
משחקי מחשב?
לא, אבל פיתרו אותו והוא עוסק מחדש, ובסדר, במקרה זה יצא להם כמו משהו שקרה במציאות. זה לא היה מכוון, לחלוטין לא היה מכוון.
אז כן.
בסדר, אז גם לסטיב ג'ובס היה תסביך אלוהים, בסדר.
כן, גם סטיב ג'ובס הסתובב בקלקר זוהר.
סוודר שחור, אבל מספיק קרוב.
אתה לא ראית איזה סוודר הזה בחושך. לא בחושך
אמיתי. אני לא ראיתי אותו לא בחושך.
גם לסטיב ג'ובס
היה סטיב ג'ובס באור יום.
גם לסטיב ג'ובס היה דיסקוס על הגב שהוא השתמש בו כדי להילחם בביל גייטס.
זה נכון, אגב. מאוד בידים את זה.
זה, אתה יודע, היה לנו שני סרטים כבר על סטיב ג'ובס, בשלישי כאילו יהיה את הסיפור האמיתי עם הדיסקוס.
כן.
מייקל ביי יביים, ארנולד שוורצנגר יהיה סטיב ג'ובס, אני מאמין.
אני אראה את זה, חוץ מזה שמייקל ביי מביים. תן את זה למישהו אחר, אני אראה.
שוורצנגר זקן מזה, מי יהיה סטיב ג'ובס של מייקל ביי?
אני מניח ששיהיה לבוף?
לא, הם בברוגז כבר די הרבה זמן.
אוקיי, כי זה אי פעם עצר.
לא, רגע, מי עבר בטריקים 4 ו-5 במקום שהיה לבוף?
אני לא יודע, לא טרחתי לראות את זה. אני בקושי מאמין שהסרטים האלה קיימים.
רגע, אני זה היה מישהו ששיחק ממציא, וזה היה הבחירה הכי גרועה בעולם לשחק ממציא, מרק וולברג.
אוקיי.
הממציא המעולל, המדען המפורסם, מרק וולברג
כסטיב ג'ובס.
מרק וולברג כסטיב ג'ובס עם דיסקוס.
שמע, זה לא הרבה יותר מופרך מאשטון קוצ'ר.
טי דיגס יהיה ביל גייטס.
אוקיי.
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 אוקיי. אני חושב שכדאי שנסיים.
כן.
אני לא...
התחלנו לדבר על רובוטריקים 5.
4, בבקשה.
4 ו-5.
אני מחכה לסרט ספינוף של במבלבי. לא, אני לא.
אף אחד לא מחכה לזה. כן, בואו ניקח את הדמות הכי פופולרית. לא, לא אותו, לא אותו.
לא את אופטימוס פריים, לא את סאונדווייב, לא את מגטרון, לא את גלווטון, לא את סטארסקרים, לא את ג'אז, לא את קליף ג'אמפר, לא את מיראז', לא את האונד, לא את אומגה סופרים, לא את גרימלוק.
אומגה סופרים הוא הכי פופולרי.
לא את גרימלוק, או את סנארל, או סלאג'.
או את הדינוזאורים.
זה גרימלוק, סנארל, סלאג'. כל הדינוזאורים. או את החרקניקים, או את סופיריאן, או את הייפייר. פריים רייט, דאסט, דנט, סקיי ברייקר, קלאוד קונקשן. חלק מהם רובוטריקים אמיתיים, כאילו רובוטריקים אמיתיים, חלק מהם אקשן פיגרס, וחלק מהם זה פשוט שני צירופים של מילים, שזה כזה, סביר להניח שיש איפשהו רובוטריק כזה בפנדום.
כן, אז לא את אלה, בוא נעשה את במבלבי. בוא נעשה את במבלבי.
פאק במבלבי.
כולם מבין במבלבי, כי...
הדמות שלא יכולה לדבר.
שזה לך מוזר.
כן. 5 סרטים לתוך הסדרה הזאת. טוב, אז עד הפעם הבאה.
כן.
אני מקווה שנהנתם.
דיברנו על כל מיני דברים היום.
אני מקווה שנהנתם מרשימת השמות של רובוט טריגר. עכשיו אתם יודעים איך זה להרגיש לראות את Ready Player One. רשימת שמות של דברים שהיו פופולריים כשהייתי ילד. אם נהנתם כאמור, לייק, שייר, סאבסקרייב דרך אייטונס או פודבין. ואפשר
לתת אותנו בפייסבוק. תכינו בוטלגים אתם רוצים, אין לנו בעיה עם זה.
ועד הפעם הבאה אני תום שפירא.
אני אביעד שמיר.
פגש בסרטים.